אתם מאזינים לכאן עוד.
חלון גאווה עם איציק יושע.
מאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורה נוספת של חלון גאווה, תוכנית התרבות וסגנון החיים של קהילת הלהט"ב בישראל ובעולם. המערכת הפוליטית ממשיכה להעסיק את ישראל וגם את הקהילה, מיד נעסוק בכך וגם נציג מועמד הומו נוסף באחת הרשימות לכנסת. נדבר כאן היום על תערוכת צילומי לבוש ועירום של מלכות דרג, יש לומר. נדבר על הסרט ההומוי הראשון, הסרט הגאה הראשון, שהשנה ימלאו 100 שנה ליציאתו לאקרנים. נדבר על מאמר שמנסה לאפיין את המאבק הלהט"בי בקרב קבוצות שונות. נדבר על ריקוד הטנגו בהיבטיו הלהט"ביים. נציג לכם את יקירת העיר תל אביב, שהיא גם יקירת הקהילה. וגם נדבר על מינוי חדש בארגון הנוער, ועוד בצוות התוכנית היום, ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, אלעד זוהר, טכנאי השידור, אני איציק יושע. יושב ראש איחוד מפלגות הימין הרב רפי פרץ יצא אתמול נגד מצעד הגאווה והשווה אותו למצעד שונאי כלבים. בראיון לחברת החדשות שהתפרסם אתמול אמר הרב פרץ כי, אני מצטט, אני לא חושב שצריך לעשות מצעד מהדבר הזה, אני לא אוהב כלבים אצלי בבית, להבדיל, אז מה, אני אעשה על זה מצעד. הוא הוסיף כי המרחב הציבורי צריך לעבור עיון מדוקדק. דבריו של פרץ עוררו סערה והוא מיהר להתנצל. כשלתי בלשונו, אמר הרב פרץ, באופן שמן הסתם עלול לפגוע באנשים רבים. מיד אחרי שהדברים נאמרו, חזרתי בי מהניסוח ואני שב ומתנצל מעומק ליבי. באגודה למען הלהט"ב דחו את ההתנצלות ומסרו כי התנצלותו של הרב פרץ אינה מספקת, הוא מוזמן להוכיח אותה במעשים, בהתנערות מדעותיהם של סמוטריץ' ובן גביר, ובאמירה ערכית על שוויון, זכויות וסובלנות. בשבת האחרונה המשטרה עצרה שלושה תושבי יפו בחשד לתקיפה ושוד על רקע הומופובי מחוץ למועדון האומן 17 בדרום תל אביב. לפי המשטרה החשודים תקפו שלושה הומואים שיצאו מהמועדון, היכו קשות אחד מהם בליסטו, פרקו את כתפו ושברו את האף לאחר. התוקפים גם שדדו את תיקו של אחד המותקפים. התקיפה נבלמה רק כאשר מאבטחי המועדון נחלצו לעזרת המותקפים. עידו מאיר, אחד המותקפים, פרסם השבוע פוסט בפייסבוק ובו תמונה בנראים פניו החבולים. הומופוביה ואלימות פנים רבות לה, הוא כתב בפוסט, אני רוצה שתסתכלו לי בעיניים ותראו מה האלימות והשנאה שאתם מלבים פה עושות. בפעם הבאה, בפעם השנייה בהיסטוריה, חוקרים הודיעו השבוע כי אדם שנדבק בנגיף האיידס, HIV, נמצא בריא לחלוטין ללא הנגיף בדמו. הדוח שפורסם בכתב העת Nature מציג באופן רשמי את המקרה כי נסיגה ארוכת טווח של הנגיף, אך רוב המומחים כינו את התהליך כהחלמה. הפעם הראשונה בה מטופל החלים מהנגיף הייתה לפני 12 שנים, ומאז לא הצליחו הרופאים לשחזר את ההצלחה. עד כאן חדשות.
חלון גאווה עם איציק יושע.
מפלגת כחול לבן מסתבר מפגיזה לא רק בסקרים. אם התחזיות המחמיאות אכן יתגשמו, אז בסיעת כחול לבן בכנסת אנחנו נוכל לראות לא פחות משלושה הומואים. אחד מהם הוא איתן גינזבורג, לשעבר ראש עיריית רעננה. נזכיר שהוא היה ראש העירייה הראשון מחוץ לארון, התמודד שוב על ראשות העירייה, אך לא יכול לריבו חיים ברוידה. אבל לא נורא, כמו שנאמר, מי שלא רצה אותו ברעננה יקבל אותו בירושלים. שלום איתן גינזבורג.
שלום, ערב טוב, איציק, מה שלומך?
אתה בסדר, אתה מספר 32 ברשימת כחול לבן לכנסת ה-21, נכון?
נכון.
מה אתה אומר על הדברים של הרב רפי פרץ אתמול?
מה עוד אפשר לומר? אתה יודע, דברים נוראים. האמת שדברים נוראים, מזעזעים. להשוות אותנו לכלבים מפי ראש מפלגה.
לסוני כלבים, יותר גרוע.
סוני כלבים, עד רבה. זה ראש מפלגה שמצמרת להציג את הציבור הדתי, את היהדות, כן, בכנסת. אלה דברים מזעזעים. ואתה יודע, אני חושב שזה אחת מערכות הבחירות שהמתקפה כנגד הקהילה הגאה היא המתקפה הכי חריפה שקראנו אי פעם. שים לב, אין כמעט שבוע, לא עוברים כמה שלושה ימים כל שבוע שיש איזו מתקפה מאיזשהו צד כנגד הקהילה הגאה. זה אומר משהו, זה אומר על השיח שחלחל פה בחברה הישראלית, ואתה יודע מה, זה גם גורר בסופו של יום לאותם מקרי אלימות שחווינו אותם ודיברת עליהם הרגע בתחילת החדשות. וזה פשוט מרתיח לראות כל פעם מחדש איך השותפים הטבעיים לכאורה של הליכוד מנצלים את הבמה הציבורית שניתנה להם כדי לגדף ולהסיט כנגד הלהט"בים. אלה דברים מקוממים, אלה דברים פשוט מגעילים, והם מכשירים את מקרי התקיפה הבאים. ואני אגיד לך משהו אחד, איציק.
כן.
כל מה שאנחנו רואים עכשיו הולך להיפסק בתשעה באפריל, כי בתשעה באפריל הם הולכים לראות פה, אתה יודע מה, זו הסיבה שצריך לראות פה כחול לבן גדול.
אנחנו לא בטר, איתן, אנחנו לא יכולים לעשות כאן תעמולה, אנחנו שמחים על כך שיהיו שלושה הומואים ברשימת כחול לבן. אבל בוא באמת...
אנחנו מתחייבים לשנות את היחס של המדינה ושל הממשלה כלפי הקהילה הלהט"בית, וזו בהחלט הסיבה שאנחנו צריכים להיות גדולים וחזקים בבחירות הקרובות.
יפה, ולכן אנחנו ניגש מיד לשאלון שאנחנו מפנים כאן לכל הנציגים ברשימות, הנציגים הלהט"בים בכל הרשימות שמתמודדות על מקום בכנסת ה-21 הקרובה. ובוא נצא לשאלה הראשונה, מה תהיה יוזמת החקיקה הראשונה שלך בנושאי הקהילה הלהט"בית בישראל?
תראה, כחול לבן הציגו מצע מפורט שהיא למעשה תוכנית עבודה בכל תחומי החיים של 24 פרקים, ואחד הפרקים הוא ביחס לקהילה הגאה. כך שיש לנו תוכנית מה אנחנו הולכים לעשות מבחינת חקיקה, גם בנושא חוק הפרשנות שלא יפלה את הקהילה הגאה המשאר.
אגב, יש תאום בין שלושת הנציגים הלהט"בים ברשימה, שאתם נמצאים די באותו אזור מבחינת הסבירות להיות חברי כנסת.
אנחנו עובדים ביחד, ואנחנו חברים טובים, ואנחנו עובדים בעד אותה מטרה. והפרק הלהט"בי שנמצא במצע כחול לבן, ואני מזמין את כולם לקרוא ולעיין בו, הוא מאוד מאוד ברור. הוא לא ברמה של סיסמאות, הוא ברמה של ממש תוכנית עבודה. וזו אולי אחת הבשורות שאנחנו מביאים, אנחנו יודעים בדיוק מה לעשות, גם בנושא חוק הפרשנות,
okay.
גם בנושא ברית הזוגיות, גם בנושא חוק פונדקאות, הטיפול בקהילה הטרנסג'נדרית ובעוד נושאים נוספים.
אוקיי, אתה יודע, אתם מקווים שאתם תהיו המפלגה הכי גדולה, ואתם תקימו את הממשלה, בכל זאת תצטרכו קואליציה, ראינו כבר מה קורה בקואליציה. האם אתה תצביע בניגוד למשמעת קואליציונית סיעתית על חוק שעלול לפגוע בקהילה כמו שראינו בכנסת האחרונה?
תראה, בניגוד למפלגת שלטון אחרת שאנחנו מתמודדים מולה, שהיא הליכוד והיא רצה כשאין לה מצע, פשוט אין לה מצע, היא לא מציגה שום דבר, אנחנו באים ומתחייבים בפני הקהילה הגאה על תוכנית עבודה. כך שאני לא מאמין שכשאנחנו נהיה בשלטון, ואנחנו מאמין שאנחנו נהיה בשלטון, ושבני גנץ יהיה ראש ממשלת ישראל, יעמיד אותנו בפני סיטואציה כזאת, שבהם יעלה חוק על ידינו, ואנחנו נדרש להצביע כנגדו. זה פשוט לא יעלה על הדעת. אנחנו נשתדל לקדם את הקהילה הגאה כמו שלא קידמו אותה הרבה מאוד שנים. אתה יודע, אני חושב שהחברה הישראלית מוכנה, אנחנו מסתובבים בהרבה תיכונים, בהרבה פאנלים של בחירות, ויש אהדה בציבור ובקרב הצעירים אדירה לקהילה הגאה, ועכשיו הגיע הזמן לקחת את הצעד אחד קדימה ולהגן את הדברים בחקיקה, כך שאני לא רואה...
אוקיי, יש לנו עוד שלוש שאלות, איתן, אני חייב להספיק, והזמן שלנו הולך ומתקצר. איזה מגזר בקהילה יש לשים לדעתך בראש סדר העדיפויות כאשר אתה בא לקדם נושאים בחקיקה?
אני חושב שכל הקהילה צריך להתייחס אליה בצורה שווה, אבל אני חושב שאחת הקהילות שצריך לתת להן דגש, הוא הקהילה הטרנסית שאני חושב שזוכת הקהילות שפחות.
מעניין, יש איזה קונצנזוס על העניין הזה, זה מאוד משמח. שאלה הבאה בשאלון שלנו, האם יש מקום למפלגה שהיא כולה להטאב?
לא, אני לא חושב שצריכם להקים מפלגת נישה כזו או אחרת. ברגע שיש לך ייצוג הולם בתוך הפרלמנט, שמגזרים שונים, לרבות של קהילת הלהט"ב, אני לא חושב שמקום להקים מפלגה צבועה. זה אחד הדברים היפים בכחול לבן. היא מפלגה שעוסקת במכלול החיים שלנו. הקהילה הגאה יש לה הרבה מאוד דברים שמעניינים אותה מלבד היא עצמה, ואני חושב שכשאנחנו נהיה בכנסת לא יתעסק רק בענייני הקהילה, אלא גם בענייני הקהילה, ונדאג שלקדם אותם, אבל אנחנו נתעסק בחיים של כולנו שהם חוצי מפלגות והם חוצי עמדות פוליטיות. אנחנו צריכים לבוא ולשרת את הציבור הישראלי כולו, ובתוכם גם את הקהילה הגאה.
איתן, שאלה, כמובן, שאלה אחרונה, בסוגיית הפונדקאות היא הנושא שהוציא את הקהילה בקיץ האחרון לרחובות. נאמר גם שאתה ובן זוגך הורים לילדים שהבאתם בהליך פונדקאות, נכון?
נכון.
הסוגיה הזאת, אתה יודע, אבל חוצה, היא שנויה במחלוקת גם בתוך הקהילה. איפה אתה בתוך זה, למרות שילדיך הם ילדים שהובאו בפונדקאות?
תראה, אני חושב שכשבאים ומציגים את הפונדקאות, צריכים לראות איך היא נעשית. ואני יכול להגיד לך מחוויה אישית שלנו, שלנו יש פונדקאית שבאה לעשות את זה מתוך רצון לעזור למי שלא יכול להביא ילדים לעולם. הסיפור הגדול פה הוא הרגולציה, הסיפור הגדול איך מתייחסים לזה. שלא באים, מחפשים פונדקאיות רק בגלל הכסף, ופה אני מזדהה עם כל מי שמדבר כנגד זה, אלא הם באים מתוך באמת רצון אמיתי לסייע, והנושא הכספי הוא לא המניע, וגם כשאנחנו יודעים שאנחנו שומרים על שלום הפונדקאית ועל הבריאות שלה, אתה יודע, אנחנו בקשר עד היום הפונדקאית, והיא מתעניינת בילדים, ואנחנו עושים בצורה כל כך מכילה, כל כך רגישה, וכשהחוק הוא מסודר והבריאות נשמרת, והמשפחה שלה תומכת ועוזרת, אני חושב שמסתכלים על זה בצורה אחרת לגמרי. זה לא יכול לבוא למקום של מהפן הכספי בלבד, למקום אחר, ואני חושב שבמקרים כאלה זה לבוא לעזור ולא מקום שניצול חלילה.
יפה מאוד. איתן גינזבורג, מספר 32 ברשימת כחול לבן לכנסת, בהצלחה רבה לך ולכולנו.
תודה רבה, איציק.
להתראות.
חלון ואהבה עם איציק יושע.
מהו לדעתכם הסרט הראשון שניתן לתייג או לקטלג כסרט ההומואי הראשון? ובכן, זה לא עניין של דעה, כי יש כאן עובדה היסטורית. השנה, אם לאו 100 שנה, לא פחות, ליציאת הסרט אחר מהאחרים, או לפי תרגום אחר, שונה מהאחרים, מן האחרים, סרט של הבמאי ריכרד אוסוולד, והוא יצא לאקרנים במהלך שנת 1919, בתחילת המאה הקודמת. מיותר לומר, אבל אני בכל זאת אומר את זה, שבעצם קיומו וצאתו לאור של הסרט הזה הייתה אמירה דרמטית, והוא היה פורץ דרך. השותף לכתיבת התסריט וגם הופיע בו בתפקיד עצמו היה מגנוס הירשפלד, פיזיקאי וסקסולוג הומו, שחקר את זהותם של מיעוטים מיניים ונאבק ביחד עם קבוצת עמיתים אחרים בסעיף 175 בחוק הגרמני. זהו אותו סעיף ידוע לשמצה שקבע כי ההומוסקסואליות היא פשע. אנחנו נזכיר עוד שב-1919, באווירה הליברלית יותר ששררה בגרמניה של אז, עד כמה שזה נשמע בלתי מתקבל על הדעת היום, הירשפלד ייסד אז בברלין את המכון לידע המיני, שממן בחלקו את הפקתו של הסרט של אוסוולד. אנחנו אומרים שלום לעיתונאי הארץ אבנר שפירה. עוד מעט אנחנו נרחיב קצת על דמותו של הירשפלד. לפני כן אני אבקש ממך בכל זאת איזשהו תקציר של עלילת הסרט.
אז הסרט באופן כללי מספר על דמות של כנר מצליח בשם פאול קומר, שפשוט מתאהב באחד התלמידים שלו, ובעקבות זה כשהם הולכים או חוזים ידיים בפארק, מישהו רואה אותם, מלשין, או למעשה קודם מנסה לסחוט את הכנר. בהתחלה הכנר נענה לסחיטה, משלם לו כסף כדי שלא יחשוף את מה שהוא ראה, ובסופו של דבר הפרשה מתגלגלת לבית המשפט, ושם מה שמעניין זה שהשופט דווקא מביע המון סימפתיה לאותו כנר וגוזר עליו את העונש המינימלי, שבוע מאסר, על אותה עבירה, כמו שאמרת,
לפי הסעיף, כן.
כן, אבל בסופו של דבר הגיבור לא עומד בזה ומחליט להתאבד, כאשר תוך כדי זה יש גם פלשבקים לעברו, למשל המחשבות ולהתנסויות המיניות הראשונות שלו עוד בתור ילד, יש מבט על מועדון דרג בברלין באותה תקופה, כלומר על הסצנה הלהט"בית של אותן שנים, ויש איזשהו דיון מאוד נועז לתקופתו, והיו שאומרו גם לתקופתנו, על כך שההומוסקסואליות היא לא פשע ולא מחלה, אלא משהו טבעי לחלוטין שנמצא בטבע ונמצא גם בכל סדרות החברה.
מהבחינה הזאת הרלוונטיות של הסרט לא פגה, הייתה לנו עדות לכך אתמול מהרב פרץ, כמו שכולנו שמענו ואף דיברנו כאן בתחילת השעה הזאת. בוא נדבר קצת על דמותו של מגנוס הירשפלד. הוא גם טבע בעצם את המושג טרנסווסטייט, נכון?
נכון, הוא היה בעצם סקסולוג ורופא יהודי, שהיה ממנהיגי המאבק למען זכויות הלהט"בים בגרמניה. אגב, כבר מסוף המאה ה-19, באותה שנה שבה הוקמה התנועה הציונית, 1897, הירשפלד הקים את הארגון הראשון בהיסטוריה למען זכויות ההומואים שפעל בעיקר בגרמניה. בהמשך, כמו שאמרת, הוא הקים מכון למחקר מדעי של מיניות וגם של צורות שונות של מיניות ויחסים. ובעצם היה דמות מאוד, מאוד מרכזית, יש מי שמכנים אותו איינשטיין של הסקס.
יותר ממאסטרס וג'ונסון.
סליחה?
אמרתי שיותר ממאסטר זה ג'ונסון, אבל בואו נמשיך הלאה.
כן, באופן כללי הוא דמות מעניינת, כי הוא קודם כל, כמו שניתן להבין, היה הומוסקסואל בעצמו, אבל ניסה לשלב גם בין גילויים מדעיים ומחקר מדעי לבין מאבק ציבורי ופוליטי, ואגב, כאשר הנאצים עלו לשלטון, כבר באירועים הראשונים של שריפת הספרים ב-1933, כל הספרייה וכל הכתבים שהיו באותו מכון שהוא הקים, הועלו בלהבות, באותן מדורות שאנחנו זוכרים מהתמונות ההיסטוריות.
בסרט הוא בעצם מגלם את דמותו שלו.
נכון, יש איזשהו אלמנט קצת אולי פדגוגי או דידקטי בשימוש בדמות שלו בסרט, כשהוא מופיע ממש מרצה לאנשים, בין היתר מרצה להורים של הגיבורים, שיבינו מה זה הומוסקסואליות, וחוזר בכמה נקודות מפתח בסרט, כולל לאחר ההתאבדות של הגיבור, שבה הוא בעצם אומר לאותו תלמיד שהיו לו יחסים עם הגיבור, אומר לו שעכשיו עליך מוטל בעצם לנקות את שמו ולהיאבק נגד הדעות הקדומות שגרמו לאהוב שלך לשים קץ לחייו.
בוא נדבר, יש לנו עוד זמן קצר, לדבר על הכוכב קונרד וייט, השחקן בעצם הדמות הראשית יותר בסרט, נכון?
נכון, הוא משחק את הכנר. למעשה, אפשר לומר שאם הסרט הזה הוא אולי עלה על במת הקולנוע, או הקולנוע הגרמני, אבל בסך הכל שנה אחרי זה הוא כיכב בסרט הרבה יותר ידוע והרבה יותר מצליח, הקבינט של דוקטור קליגרי, סירת המופת של האקספרסיוניזם הגרמני, ובעצם הוא בכך החל קריירה, שאחרי זה המשיכה גם אחרי שהוא עזב את גרמניה, הוא עזב את גרמניה מכיוון שאשתו הייתה יהודייה, והופיע גם בתפקידים בקזבלנקה, הגנב מבגדד, וסרטים נוספים, אבל באמת מעניין שאת הופעת הבכורה שלו הוא עשה בתפקיד של כנר הומו בסרט הזה.
שונה מן האחרים, הסרט הזה הוקרן למיטב זה ידיעתי בארץ לפני 6 שנים, נכון?
נכון, באחד מפסטיבלי הקולנוע בעותק משוחזר, למעשה לא שרדו הרבה עותקים.
יש סיכוי שישובו להקרין אותו? לא ידוע כרגע.
אני משער שזה בעיקר בפסטיבלים או באירועים קונקרטיים, כי אחת הבעיות שצריך לפתור היא כמובן הפסקול, לגייס מוזיקאים שינגנו או יכתבו מוזיקה חדשה לסרט האילם הזה.
אבניר שפירא, עיתונאי הארץ, 100 שנה ליציאת הסרט שונה מן האחרים של הבמאי ריכרד אוסוולד. תודה רבה על השיחה.
תודה רבה.
להתראות.
חלון ואהבה עם איציק יושע.
בחודש דצמבר האחרון התפרסם כרך נוסף של כתב העת מרסי משפט, והכתב העת הזה יוצא במסגרת הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב, ואחד המאמרים המעניינים שנכללו בכרך הזה הוא מאמר עם שם ארוך מאוד, והנה זה מתחיל ככה. ביחד אנחנו חזקות, סימן שאלה, על אחדות ופילוג בעשייה הפוליטית של קהילת הלהט"ב, רקע, תמונת מצב וצעדים להמשך. כותב המאמר הוא עורך דין חגי קלאי, הידוע כמוביל מאבקים להט"בים גם בחקיקה וגם בבתי משפט, והוא אפילו זכה בהישגים לא מבוטלים. לאחרונה הוא ייצג את בנות הזוג אורלי ורבית וייסלברג צור בעתירה שהן הגישו בדרישה להשוות את רישום ההורים של זוגות בני אותו המין לזה של זוגות סטרייטים. אז זה פועלו של עורך דין חגי קלאי, בקצרה, ואנחנו אומרים שלום לעורך דין קלאי.
שלום רב.
כמובן שידרשו לנו שעות ארוכות לדיון מעמיק במאמר המאלף שלך, אבל בואו ננסה בזמן הקצר שיש לנו להתמקד בציר או שתיים. אנחנו רק נתחיל אולי באמת ממה שמתגלם בכותרת המאמר שלך. כותרת שבעצם מטילה ספק או מציבה סימן שאלה, האם המאבק, מאבק משותף לשוויון שבו הולכים יחד הומו עם לסביות, בי וטרנס, הוא אכן טבעי ומובן מאליו. מה אתה אומר?
כן, אני חושב שבחינה היסטורית מנחמדת שזה לא תמיד היה מאבק מאוחד, וחלקים שונים בקהילה פעלו בנפרד, וגם היום הקהילה משמיעה כל אחד הרבה פעמים, אבל בלא פחות מקרים גם יש קולות שונים, או בגלל סדרי עדיפויות שונים, או בגלל תפיסות עולם שונות ומורכבות, וזה משהו שצריך להברר אותו גם בשביל להבין מהי ביקורת לגיטימית ומה ביקורת לא לגיטימית, בקשת שורה של מאבקים.
איפה לדעתך המאבק מאחדים בו שורות, ואיפה הוא מתפצל? מתי זה קורה? מעבר לאופי המיוחד של כל מגזר, האם זיהית איזשהו תהליך אחד או מהלך אחד שגורם לקבוצות שמרכיבות את כל ארבעה אותיות הלהט"ב לעבוד ביחד?
אז אני חושב שיש שני דברים שהם מאוד ברורים מבחינה היסטורית. אחד זה שהמאבקים של קבוצות להט"ביות בכל העולם הם בערך עם אותה דינמיקה, מתחילים מהסוגיות הבוערות ביותר, ביטול איסורים פליליים על משכב זכר או על פרקטיקות להט"ביות, עוברים לחופש ביטוי ושוויון כלכלי, ואחר כך לנושאים כמו הסדרת המשפחה, והיום אחד הנושאים הבוערים הוא טיפול מתן מענה לגיל השלישי, ללהט"בים בגיל השלישי, וזה נפוץ בכל העולם. ברור מאוד שהנושאים שבמוקד סדר היום מוכתבים מהקבוצות הדומיננטיות בקהילה, זאת אומרת מרבית הקהילה הם סיסג'נדרים, הם לא טרנסג'נדרים, מן הסתם גברים שבאופן כללי החברה נותנת להם יותר משאבים, יש להם יותר קול, יש להם כוח להזיז מאבקים בעוצמת הרבה, וראינו את זה בקיץ האחרון בצורה מאלפת, כשהציבור, כולל הציבור הסטרייטי, יצא לרחובות בקשר לפונדקאות, ואומנם המאבק היה על הרבה מאוד נושאים, אבל השיח התקשורתי התמקד במאבק של הפונדקאות, לעומת מאבקים לא פחות חשובים, כמו הכרה, הזכרת את אורלי ורבית, הכרה בהורות של זוגות נשים שלא זוכרים לאותה תעודה. אז אני חושב שאפשר לראות שהקהילה מתאחדת, או לפחות השיח הציבורי מבליט את הקהילה כמכלול, סביב מאבקים הגמוניים יותר.
מתי, זאת אומרת, במהלך העבודה שלך על המאמר והכתיבה שלו, הרגשת שיש איזה משהו שאתה צריך, רוצה להמליץ עליו מתוך התבוננות בדינמיקה הזאת שבתוך הקבוצות, בינם לבין עצמן ובינן בתוכן?
אז האמת שהפיקו אותי שתי שאלות. אחת, אם התיאור שתיארתי עכשיו שהמאבקים ההגמונים זוכים ליותר קול, האם זה בסדר או לא בסדר? האם אנחנו, כמי שפעילים בקהילה, כמי שמתנדבים ועושים, איך אנחנו צריכים להתייחס לתופעה הזאת? והשנייה הייתה הרבה מאוד קריאות להדיר מתוך הקהילה מאבקים שקשורים ללהט"בים, אבל מצויים פחות בקונצנזוס, כמו המאבקים לזכויות של מבקשי מקלט הומואים פלסטינים, או מאבקים של מבקשי מקלט בכלל להט"בים, שלא זוכרים למקום מרכזי כיום, בטח לא בשיח הציבורי בנושאים האלה. ואני חושב שהמסקנה שלי לפחות, היא שאי אפשר לבקר אנשים שמקדמים את הזכויות של עצמם, במובן זה שאם יש מישהו שמקדם את זכויותיו, גם אם בסך הכל המצב שלו בסדר, והוא מבקש לקדם שוויון בקאנטרי קלאב, מתח דוגמה הסטריאוטיפית, זה בסדר גמור, ואין הצדקה לבקר אותו בגלל שהוא לא מתעדף את המאבקים לפי הדחיפות שאולי קבוצות אחרות היו רוצות. לעומת זאת, כשאנחנו באים כארגוני חברה אזרחית, או בכלל כחברה אזרחית רחבה, לבחור איזה נושאים אנחנו מעמידים במוקד, יש חשיבות שנהיה קודם כל מודעים לזה שיש עוד הרבה מאוד קבוצות שכולן לא נשמע, ונעשה מאמצים אקטיביים לאתר אותם ולספר את סיפורם, וגם את המשאבים שיש, הם משאבים מוגבלים בסוף בזמן ובכסף, נקצה לאותם מאבקים שהאוכלוסיות עצמם לא מסוגלות להביא לקדמת הבמה.
עורך דין חגי קלעי, ומי שרוצה לקרוא את המאמר השלם, יכול למצוא אותו בכתב העת מעשי משפט, הוא מופיע ברשת מן הסתם, אני יכול להניח, נכון?
נכון.
תודה רבה גם על המאמר המקיף וגם על השיחה הזאת.
תודה רבה לך.
להתראות.
חלון גאווה עם איציק יושע.
דוקטור משה מורד הוא עורך ומגיש התוכנית רדיו מונדו כאן אצלנו בכאן תרבות, והוא מביא לנו אומנים וייצוגים להטאבים מעולמות המוסיקה הפופולרית והפולקלור באפריקה ובאמריקה, והיום אנחנו רוצים לדבר איתו על ריקוד מאוד פופולרי, הטנגו, ועל המופעים הלהטאבים של הריקוד הזה, או כמו שקוראים לו בעולם, קוויר טנגו. שלום למשה מורד.
שלום, שלום איציק.
בחרנו את לקומפרסיטה, שזה כמעט הטנגו הכי מפורסם בעולם, אני חושב, כדי באמת להדגים גם את הפופולריות של הריקוד הזה, שהמאפיינים שלו ככה נעים, אם אני לא טועה, על הקשת שבין סקסיסטיות לקוויריות. אני טועה?
אז זהו, לכן אני חושב שהבחירה מצוינת, כי להבדיל ממה שחלק חושבים אולי כששומעים את המושג קוויר טנגו, לא מדובר בזה שיש אומנם טנגו מודרני וכל מיני ורסיות של פיוז'ן עם טנגו, לא מדובר על טנגו עם, שהכניסו לו משמעויות מודרניות של ליברליזם, אלא דווקא בטנגו הקלאסי, כמו שאמרת, הוא במקורו אולי הריקוד הכי סקסיסטי, מצ'ואיסטי שיש, תפקיד לגבר המוביל, לאישה המובלת והנתמכת על ידו. אז איך זה הפך להיות קוויר? תראה, אני נתקלתי בתופעה בפעם הראשונה בעצם לגמרי במקרה.
רק לפני שאנחנו הולכים באמת לקוויריות, מתי בעצם חלה ההבנה או מחלחלת ההבנה שמדובר במשהו סקסיסטי? כי סך הכל אתה יודע, כאילו התפקידים הגבריים והנשיים בריקוד הזה, הם טעמו, אתה יודע, את רוח הזמן, את התקופה שבה בעצם הריקוד צמח. מתי הבינו בעצם שצריך להתייחס אליו כאל ריקוד לא הכי, בוא נגיד, בפוליטיקלי קורקט?
זה לא שהבינו, אני חושב שזה פשוט כשהתחילו להתייחס לדברים בצורה כזאת. כמו שאתה אמרת, תפקידים של גבר ואישה בצורה הקונסרבטיבית הישנה שלהם היו תמיד קיימים. בשלב מסוים התחילו לערער עליהם, וטוב שכך, בהחלט בשנים האחרונות, בעיקר כשהתפתחו כל הנושא האקטיביזם, האקטיביזם הפמיניסטי, ואחר כך האקטיביזם הלהט"בי והקווירי, אבל בגדול הריקוד עצמו, אתה יודע, אנחנו אומרים סקסיסטי, אבל התפקיד של הגבר היה נחשב למשהו, למין ג'נטלמן כזה, גלנט, הוא זה שלוקח את האישה ומוביל אותה ותומך בה, והיא נותנת לו...
ומטפח אותה ומעצים אותה ו...
והיא נותנת לו אמון שלם בזה שאתה יודע, בריקוד עצמו היא פשוט נופלת וסומכת על זה שכאילו היד שלו נמצאת במקום הנכון כדי לתמוך
נכון,
בה.
נכון, מי אם לא הגבר יציל אותה?
אבל יש גם אינטרפרטציות אחרות לריקוד, שאומרים שההפך, שהאישה היא פה זאת שעושה את המניפולציות, והיא גורמת, היא מובילה את הגבר להוביל אותה. אז אפשר, אתה יודע, להמשיך במעגל הזה כמה שאנחנו רוצים.
מתי אתה נתקלת בקוויר טנגו בעצם?
תראה, אני בפעם הראשונה נתקלתי בזה באמת כשהייתי בבואנוס איירס לפני יותר מ-15 שנה, וכמובן שרציתי ללכת למועדוני הטנגו הקלאסיים ברובע העתיק בבואנוס איירס, סן טלמו, והלכתי בעקבות הטנגו. הייתה גם בכלל דחייה של הטנגו בכלל כתרבות בארגנטינה, גם בעקבות המשבר הכלכלי, אתה יודע, אנשים בצו מפלט ואסקפיזם במועדוני הטנגו, אני מדבר על ארגנטינאים, ויום אחד אומרים לי, תשמע, יש מחר בערב מופע משהו שנקרא גיי מילונגה. מילונגה זה הז'אנר של הטנגו, שממנו התפתח בעצם הטנגו, כבר במאה ה-19, באמצע המאה ה-19, ולקראת סוף המאה ה-19, והלכתי לגיי מילונגה, ובעצם ראיתי טנגו שכולם שם גברים, וכולם רוקדים אחד עם השני. לפעמים גבר אחד הוא תמיד בתפקיד המוביל, והשני בתפקיד המובל. לפעמים גם מתחלפים במהלך הריקוד. אז חשבתי שזה משהו, אתה יודע, חד פעמי, אולי איזה מועדון גיי שאימץ לעצמו את הטנגו בצורה כזאת, דווקא הטנגו המסורתי. אבל בשנים האחרונות התופעה הזאת הולכת ותופסת תאוצה, והמושג קוויר טנגו הפך להיות מאוד מאוד מרכזי גם בארגנטינה ואורוגוואי, המקומות שבהם נולד הטנגו, הטנגו הקלאסי, וגם מחוץ לארגנטינה ואורוגוואי. כשאנחנו מדברים על קוויר טנגו, אנחנו לא מדברים רק על ריקוד של גבר וגבר ואישה ואישה, זה יכול להיות גם ריקוד של גבר ואישה, אבל אז הם מחליפים בתפקידים. כלומר, האישה מובילה והגבר מובל, או שבמהלך הריקוד הם מחליפים בתפקידים.
היו לזה גם מופעים מוקדמים יותר, לאו דווקא גאים, זאת אומרת, לאו דווקא הומואים מסתובבים, בנמלים, אני הבנתי שהספנים, בהיעדר נשים, היו פשוט רוקדים בינם לבין עצמם את ריקוד הטנגו, לא היה שם שום דבר מיני.
זה מה שיפה בזה, כי בעצם תמיד כשמחפשים ומדברים על הקוויריות כמשהו מודרני והתפתחות, והולכים לתרבויות עולם, מה שנקרא, אנחנו מגלים אלמנטים של קוויריות בתרבויות לפני הרבה מאוד שנים, כשזה החלק טבעי ולא קשור בכלל למיניות או למגדר, גם באפריקה, וגם כמו שאתה אומר, במקרה של הטנגו, תראה, הטנגו התפתח בעצם בבתי בושת בהתחלה, זאת אומרת, היה מדובר ממש על זונות שרוקדות טנגו עם הגברים, וכשגברים רצו לרקוד טנגו ורצו לשמור, אתה יודע, אנשים מהוגנות לא היו רוקדות טנגו, אז הם היו בפעמים רוקדים בינם לבין עצמם. וכמו שאמרת גם נכון, יש סצנה, יש תמונה נפלאה בשוק של הנמל בבואנוס איירס, שגברים בשעות היום, זה עניין תרבותי הרי, זה לא רק בילוי, הם רוקדים את הטנגו, כולם גברים שם. גברים, אתה יודע, עם התלבושות של מוכרי הדגים ועם הסלרים, עומדים ורוקדים, לא עומדים בעצם, רוקדים טנגו. אז כן, נכון שהיו כאילו אלמנטים קווירים, או בוא נאמר ככה, של גברים שרוקדים עם גברים, או נשים שרוקדים עם נשים, כבר הרבה הרבה לפני הגל החדש של הקוויר טנגו.
כן, בכל ההתפתחויות האלה בעצם מרוכזות גם בספר של חוקרת ארגנטינית מרסדס ליסקה, נכון? אתה גם כתבת את המאמר ביקורת על הספר הזה בכתב העת האקדמי שמוקדש למוזיקה לטינית. ספר לנו קצת על הספר.
טוב, קודם כל יש כבר די בשנים האחרונות די הרבה גם ספרים ומאמרים בעיקר על הפנומן הזה של קוויר טנגו, שכמובן מדליק הרבה מאוד אנשים שמגיעים ורואים את זה, מה גם שזה הפך להיות משהו קבוע, יש ממש מועדונים קבועים שמיועדים לזה. ומרסדס ליסקה, שהיא חוקרת ארגנטינאית, הספר גם תורגם לאנגלית, באמת כותבת על התופעה, הוא נקרא Argentinian Queer Tango, ומדבר על התופעה של המועדונים הקווירים, כשגם שם, שזה מה שיפה, תראה, היא מדברת על טנגו היום, היא באה יותר מהזווית הנשית, זה קצת היה חסר לי, גם כתבתי את זה בביקורת על הספר, שהיא פחות מתארת מה שקורה במקומות של גברים, כלומר של גברים שרוקדים עם גברים, אבל היא מזכירה את זה, אבל מהזווית האישית שלה היא רוקדת בעצמה טנגו ונהנית להגיע למקומות האלו. מסתבר שיש הרבה נשים שהן בכלל לא, אתה יודע, הן לא לסביות, הן אפשר לומר סטרייטיות לגמרי, אבל נהנות לרקוד עם נשים. וצריך להבין את הטנגו זה חלק מתרבות ארגנטינאית ולאו דווקא חלק ממשחק של חיזור או נגיעות או משהו שצריך לתת לו רק את הגוון הרומנטי או החושני. אז כן, יש מועדונים שבהם מגיעות נשים נשואות עם ילדים, אבל הן באות לרקוד טנגו עם נשים, והתופעה הזאת קיימת. הספר מרתק, הוא באמת גם מתאר באופן אישי כל מיני מועדונים כאלו ומה קורה בהם. מה שיפה זה שהמוזיקה היא המוזיקה הקלאסית, כמו שהתחלת עם הקופרסיטה.
הנה אנחנו גם איתה נסיים. האלה.
כן, וצריך לדמיין, צריך פשוט להשתחרר בראש ולחשוב על כל הכיוונים. שבעצם כל ריקוד כזה יכול לרקוד גבר עם גבר, אישה עם אישה, אישה עם גבר, על עם תפקידים מתחלפים. בקיצור, כמו שהעולם מתקדם, גם הטנגו מתקדם.
דוקטור משה מורד, איזה יופי של שיחה לקוויר טנגו. אנחנו נשמע עוד קצת מהקומפרסיטה. תודה רבה.
אפשר לנסות לרקוד בבית.
הנה, להתראות.
ביי, להתראות.
חלון גאווה, עם איציק יושע.
ועכשיו למינוי בכיר חדש באחד הארגונים הגדולים והיותר משמעותיים בקהילת הלהט"ב בישראל. אנחנו מדברים על מינויו של עופר נוימן לתפקיד מנכ"ל איגי, ארגון הנוער הלהט"בי שהוקם בישראל לפני 18 שנים על ידי יניב ויצמן וגל חובסקי. נוימן יחליף את רן לייבל שמסיים כמעט 6 שנים בתפקיד. נגיד שאופר נוימן הוא בן 30, יוצא קיבוץ עין השופט ושימש בשלט תפקידים באיגי במשך 7 שנים. בשנים האחרונות הוא גם עסק בפוליטיקה במחיצתה של חברת הכנסת סתיו שפיר, אבל היום הוא שם את הפוליטיקה מאחור. דיברנו בתחילת התוכנית על הרב פרץ, הרב רפי פרץ, מנהיג איחוד מפלגות הימין, כמי ש... שלום לך, אתה יודע, קודם נגיד שלום באמת, שלום עופר נוימן.
שלום, שלום, אחר הצהריים טובים.
אז קודם כל ברכות על המינוי, וכמובן איחולי הצלחה גדולים.
תודה רבה רבה, זה אירוע מאוד מאוד מרגש מבחינתי המינוי הזה.
אני בטוח, בייחוד על רקע הרזומה שלך בארגון, אז זה מין פסגה כזאת שלא כל אחד הולך בנתיב שלה. אבל בואו נזרוק אותך ישר למים, כמי שהולך להוביל ארגון שבעצם אחת המהויות המרכזיות שלו היא חינוך ושינוי. בעקבות הדברים של הרב רפי פרץ אתמול, האם אתה הולך, היית... אז אגב, אתה כבר בתפקיד בפועל?
לא, אני ממש בימים אלה גם לומד וגם לאיתי נכנס, ממש לאיתי, יש פה נעליים ענקיות של רן לייבל.
אתה בחפיפה.
מסיים עכשיו את התפקיד, אז לאט לאט לי.
אוקיי, אז לו אתה היום כבר בפועל, האם היית מוציא איזה הודעה לבני הנוער, למדריכים, בעקבות הדברים האלה של פרץ?
אנחנו, השאלה היא לא איזה אירוע ספציפי כן או לא, השאלה היא איך אנחנו מתמודדים כל הזמן עם מציאות שמאתגרת את החניכות והחניכים שלנו במקומות הציבוריים, באמירות של פוליטיקאים, של המון 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 אנשים בתוך הציבוריות הישראלית, והחניכים שלנו הם הדבר הכי חשוב שאיגי יודע לעשות ולתרום לו, ואין, זאת אומרת, השאלה היא לא איזו שאלה ספציפית, קונקרטית, אירוע זה או אחר, אלא היכולת לבנות מערכות ומסגרות חינוכיות שמייצרות ביטחון לבני
ובנות. כן, אתה יודע, אבל המציאות הישראלית לצערי מספקת לנו, אתה יודע, איזה מין פיקים כאלה של אמירות, של התבטאויות.
פיקים זה בתקשורת, לבני ובנות הנוער יש יום יום.
לא, אני בטוח, אני בטוח. גם לנו בתקשורת יש יום יום, אבל אנחנו כאן כדי לחשוף באמת את אירועי הקצה האלה בין היתר. ובכל זאת, כאשר אירוע כזה מגיע לשיח הציבורי, הוא מגיע אל בני הנוער, ואתה צריך לתווך לו אותו.
נכון, ובגלל זה אני אומר לך, יציג, שאני חושב שהתפקיד של ארגון חינוכי הוא לייצר יום-יום, שנה שלמה, 365 ימים בשנה, שבהם המסגרות והמערכות שאיגי נותן, הקבוצות ברחבי הארץ, מועדונים, העבודה בבתי הספר, כל אלה מייצרים מרחבים בטוחים, מייצרים הזדמנות שיח, מייצרים עמדות ברורות, מייצרים גיבוי, והן פוגשות כמובן כל סיטואציה ציבורית זו או אחרת. כן. כל אמירה קשה, כל...
אגב, בכמה כל... יישובים, בכמה יישובים איגי פעיל, כמה סניפים יש כיום לארגון?
איגי, הוא ארגון מתפתח בטירוף, זה דבר מדהים, כשיושבים ושומעים איך איגי גדל בשנים האחרונות, זה פשוט דבר שמביא דמעות לעיניים. היום פועל ביותר מ-60 קבוצות חינוכיות ברחבי הארץ, במועצות ועיריות ויישובים, וחוץ מזה פועל בתוך בתי ספר ומרכז ההדרכה שלנו, עושה הרצאות ועבודה במועדונים בתוך רשויות.
יש לנו עוד זמן קצר ואני רוצה להספיק איתך שני דברים נוספים. אם אתה יכול ככה בדקה להגיד את האני מאמין שלך לקדנציה הקרובה שלך באיגי בשנים הקרובות.
המשימה...
תשמע, זה הנה תקופת בחירות, אז יש לך הזדמנות, לא לרוץ לכנסת, אבל לפחות לפרוס את האני מאמין שלך.
המשימה הברורה מאוד היא שלאיגי תהיה יכולת להגיע לעוד ועוד ועוד בני ובנות נוער ברחבי ישראל. זה דורש מאיתנו יותר תקציבים, זה דורש מאיתנו פעילות חינוכית טובה, איכותית, שמייצרת, כפי שאמרתי קודם, גם ביטחון, גם הנאה, זה הדבר הכי חשוב, שחניכים יבואו ויהיה להם כיף. וזו המשימה שלנו, שעוד ועוד חניכות וחניכים יוכלו לפגוש את הפעילות החינוכית של איגי, ולצמוח מתוכה, ולקבל סק ערכי, ולהיות בוגרות ובוגרי איגי טובים, אחראיים, ביקורתיים, אוהבים יותר.
יש נושא אחד שהייתי מאוד רוצה להרחיב עליו, אבל בכל זאת אין לנו הרבה זמן. כמה המעורבות של ההורים של הנערים באיגי היא פעילות של שיתוף פעולה ומעורבות חיובית? אני לא מדבר על המקרים הקשים יותר.
תראה, יש גם וגם. יש הורים והורות, אמהות ואבות, שמצטרפות בכל כוחן לפעילות של איגי, ואלה האנשים התומכים ביותר והמעצימים ביותר, גם לילדים שלהם וגם לקבוצות ולמרחבים החינוכיים. יש שנה שעברה, שמענו את אחת האמהות מספרת על תהליך היציאה מהארון של הבת שלה, ובאיזה אירוע גדול שעשינו, ופשוט באמת האולם כולו בכה. ולצערי עדיין יש הורים שחווים את זה באופן הרבה הרבה יותר קשה, לעתים מרוחק, מפוחד, וזה תהליכים שאנחנו עובדים עליהם, אבל ככל שמתקדם הזמן, וככל שהפעילות של איגי הופכת להיות טובה, אחראית ורצינית יותר, ככה גם ההורים מצטרפים אלינו, הרבה מהם גם נכנסים לתוך עמותת הידידים שלנו, שזאת הזדמנות
יפה, כן ירבו לה. ושהפעילות שלכם אכן תעלה ותפרח. עופר נוימן, מנכ"ל איגי הנכנס, אנחנו מאחלים לך הרבה הצלחה.
תודה לך ותודה גדולה גדולה לוועד המנהל של איגי, ליניב ולגל ולרן היוצא, שנתנו לי את ההזדמנות הזאת.
100%. תודה רבה, להתראות עופר.
ביי ביי.
חלון ואהבה עם איציק יושע.
עכשיו תערוכה בגלריה הורס ריכטר ביפו, מוצגת בימים אלה התערוכה Form Improv, שאנחנו מעט נבין בדיוק למה הכוונה. זוהי תערוכה של האומן עומר געש. בתערוכה הזאת מוצגות 11 עבודות שהן בעצם פורטרטים של מלכות דרג, כפי שהם נראו או נקלטו בעין המצלמה של עומר געש. זאת תערוכה, בעצם התערוכה העצמאית הראשונה שלו. הקודמת הייתה עם, בשיתוף עם הזמר דוד דור. שלום עומר געש.
שלום, מה שלומך?
תודה רבה. תשמע, רק התיאור של הדימויים, מבלי שהייתי בתערוכה, כבר מעורר סקרנות, אבל אז כבר ראיתי אותם בפייסבוק. למי שלא ראה, נספר רק שכל מלכת דרג שאתה צילמת בעצם מוצגת שם פעמיים, פעם אחת בלבוש מלא, הלבוש הייצוגי שלה, מדי הייצוג שלה, והדימוי השני על יד זה הוא עירום, אבל גם בעירום הזה יש עדיין איזשהו משהו מכסה, נשאר כאילו האיפור, נכון?
נכון, בעצם איפור ופאה.
איפור ופאה. תסביר באמת את ה... איך ניגשת לעבודה על התערוכה הזאת, או לסדרת הצילומים הזאת?
אני מצלם גוף, חוקר גוף, דרך מדיום של צילום בערך 8 שנים, כמחקר אישי, כאמנות שלי, ומקביל, אתה יודע, לדברים נוספים שעושים, ובעצם זה עולם שאני גם חלק ממנו, של לראות את הפרפורמרים כאלה, עודים בגדים ואיפור, ויש להם דמויות מסוימות וקהל מסוים מאחוריהן, סיכן אותי מאוד לראות מה קורה בעצם, אם נשארת הזהות שלהן, גם כשהן ללא כל המחסה, כל המעטה הזה שהן שמות. אם הן די משדרות את אותה הדמות, או את אותה הנשיות, או המגדר משחק שם תפקיד.
ואת זה כמובן ניתן למבקרים להחליט האם הצלחת לייצר את המתח הזה בין הזהויות. אני חייב לשאול אותך, היה לך קל לגייס את מלכות הדרג האלה לצילומים? אם תוכל להרחיק את הטלפון או משהו שאתה נמצא על ידו, כי הוא נותן לנו איזשהם רעשים.
כן, כן, במקום יותר שקט עכשיו.
אוקיי, כן.
כן, העולם של מלכות דרג, אני חלק מהקהילה הגאה, ורואה את המופעים האלה, וגם כשלא הולכים בהכרח לבמות, אז יש מופעים שעיריות לוקחות, או פתיחות של אירועי מגזינים או אופנה, דמויות כאלה נמצאות בהרבה מהמקומות בעיר, והיה קל לפנות, גם זה אנשים שרוצים לקחת חלק מפרויקטי אומנות, חלקם חברים, חלקם אני הכרתי לצורך הפרויקט.
הייתה מישהי שהיית צריך לעבוד קשה כדי לשכנע אותה להצטלם?
לא, האמת שיש לי גם תור לכאלה שמחכות עוד להיכנס וכאלה שמחכים.
בעולם השמועה פרצה בעיר, הם מצטלמים אצל עומר.
אני חושב שכשיש אומנות, אני לא יודע להעיד על עצמי, אבל כשיש אמנות שמכוונת להיות טובה, או הצילום טוב, או שהעבודה היא נכונה, אז כן, רואים בזה איזשהו ערך ורוצים לקחת חלק מפרויקט. יש ייצוגים של מלכות דרג שונות שם, אני חייב לציין גם שלעתיד הפרויקט הזה כשהוא ימשיך, יוצרו גם פרוטטים של קינגים, שזה גם איזשהו ייצוג חשוב בקהילה שלנו.
יפה, אני אמרתי שאתה תסביר לנו את שם התערוכה Form Improv, אז בוא תן לנו הסבר קצר לשם שלה.
כן, אז בעצם אני, בעצם כחוקר גוף, אני מתמקד בצורה, מה שהגוף יכול לתת את הסילואטה שלו מול המצלמה, וחלק מהדבר הזה בעצם גם כשמתייחסים לצילום של פרפורמרים, שיש להם סילואטות דרך הבגדים שלהם, אז הצורה הזאת של פורם, איזושהי צורה, זה איזשהו נדבך אחד בשם, ואימפרוב, זה בא מתוך אימפרוביזיישן, אימפרוביזציה, שדמויות כאלה בעצם על הבמה גם צריכות לחיות את הרגע ולפעמים לאלתר, לייצר סיטואציות מסוימות, או להצחיק את הקהל, או להעביר איזשהו מסר, או להעביר את הזמן בין נאמברים, ויש הרבה מהדבר הזה שהוא כן חייל אימפרוביזציה, וגם בעצם איזשהו דיבור על זה שהן צריכות להמציא את עצמן, לעשות איזושהי אימפרוביזציה מהדמות שהן ביום יום, משהו שהוא על הבמה.
יפה, פורום אימפרוב, התערוכה של עומר גש, מוצגת בימים אלה בגלריית הורס ריכטר ביפו. עד מתי תהיה התערוכה?
עד 23.
עד ה-23 בחודש הזה, במרץ, נכון?
נכון, נכון.
עומר גש, תודה רבה ובהצלחה בהמשך.
תודה רבה.
להתראות.
להתראות.
והצלילים האלה מבשרים את האורחת הבאה שלנו שתיקח אותנו לסיום התוכנית. מחר, אתם יודעים, יצוין ברחבי העולם יום האישה הבינלאומי. אנחנו שומעים את ננט צ'רי עם וומן. מחר יום האישה, אמרנו, הבינלאומי, ואנחנו שמחים כאן להקדים ולחגוג אותו עם קלאמי שלנו. השבוע הוכרזו הזוכים באותות בתל אביב, באותות יקיר העיר, יקירי העיר, ואחת הזוכות המאושרות והראויות היא אפרת טילמה, מראשונות הטרנסג'נדריות בישראל. ביחד עם אפרת טילמה יקבלו השנה את התואר יקיר תל אביב, גם השדרן אלכס אנסקי, השחקן אילי גורליצקי, וגם פרופסור שלמה לניאדו. אפרת טילמה היא חברה בוועד עמותת מעברים, זה עמותה לקידום הקהילה הטרנסית בישראל, והיא גם הטרנסג'נדרית הראשונה מחוץ לארון שמתנדבת כשוטרת במשטרת ישראל, ואנחנו אומרים שלום לאפרת טילמה.
שלום גם לכם.
וברכות.
לכל אלה
ששומעים. וברכות רבות ומרגשות מכולנו כאן באולפן.
תודה רבה.
מי יודע לך? כן.
רק היום בעצם הרגשתי שבאמת אני יקירת העיר תל אביב, שקיבלתי היום מכתב מהעירייה והיה כתוב יקירת העיר תל אביב יפו, ואמרתי וואו, עכשיו את צריכה את זה באמת להאמין שזה נכון.
בדיוק, אז יש לך את המכתב, אבל מי יודע לך? בטח הודיעו לך בטלפון.
אכן כן, אז
מי יודע לך?
אז בחור בשם, דבר של הבחור ממועצת עיריית תל אביב, איתי פינקס התקשר אליי.
איתי, חבר המועצה, כן, מחזיק תיק הגאווה בעירייה היום.
אכן, הוא התקשר אליי ואמר לי, אפרת, תשבי, אני רוצה לבשר לך משהו מאוד גדול. מאוד נבהלתי ואמרתי, מה קרה? אז הוא אמר לי, העירייה, אנחנו החלטנו כולנו שמגיע לך לקבל השנה את יקירת העיר תל אביב יפו, על כל מפעל חייך, מיותר מ-60 שנה. אני התחלתי את דרכי בשנות ה-60 המוקדמות, שבאמת אני קוראת לזמן הזה, הזמן השחור לבן, והגעתי לזמן הצבעוני והיפה שאנחנו חיים בו היום, וכן, והוא הרטיט את ליבי, וזה בעצם, זה לא רק הישג שלי, זה הישג של הקהילה הלהט"בית והקהילה הטרנסית.
נכון, תגידי, מכיוון שהתואר הזה מוענק לבני 70 ומעלה, אז מותר לשאול בת כמה את?
אני 70 פלוס, קצת פלוס מעל 70, אבל אני חושבת שזה, אם הייתי עכשיו בת 80 זה גם היה בסדר, אני חושבת שזה לא חשוב הגיל, זה חשוב מה שמרגישים ומה שאפשר לתת מ...
והכי חשוב שלומדים גם להעריך את התרומה הנפלאה שלך, גם לקהילה הטרנסית וגם לקהילה הלהט"בית בכלל. אפרת טילמה, יקירת העיר תל אביב.
כן. אפשר להגיד עוד מילה? כן. זה לא רק לקהילה הטרנסית, וזה לא רק לקהילה הלהט"בית, גם לאזרחים האחרים, אני הרי במשטרת ישראל,
לגמרי.
אני עוזרת לכולם.
לגמרי. אפרת טילמה, ברכות, יקירת העיר תל אביב, יקירת התוכנית שלנו גם כן, עד 120.
תודה רבה לך.
להתראות. אנחנו כאן מסיימים עוד תוכנית של חלון גאווה. אתם מוזמנים לאתר התאגיד למצוא אותנו באגף הפודקאסטים, חלון גאווה. עוד מהדורה מסתיימת כאן של חלון גאווה. תודה רבה לליאור סורוק, העורך משנה ומפיק התוכנית, טכנאי השידור, אלעד זוהר, אני איציק יושע. להתראות.